אני רוצה להתחיל בסיפור. שלום שלום. על האדמור מגור. האדמור מגור, בעל האמרי אמת, הגיע לביקור בארץ ישראל בשנת תפריש פי ג'. הוא הגיע לבקר בארבע ערי הקודש שהיו בארץ ישראל באותה תקופה. אחד מהם זה עיר הקודש טבריה. עיר הקודש טבריה. אז באותה תקופה, אמר הדיאטרה של טבריה, זה היה רב מוישה קלירס. הגוין, הגודל, הצדיק, רב מוישה קלירס, רבה של טבריה. הרב קלירס היה צדיק אמיתי, תלמיד חכם מופלג, והוא לא רצה ליהנות ולהתפרנס מהכסף שעבד של הרבנות, אז הציע לו, זה נשלט על ידי גופים לא שומרי תורה ומצוות. הוא אמר, אם אני אקבל מהם מזכורת, אני עוד ירוץ אחריהם. אז הוא לא קיבל מזכורת, הוא חי בדירת חדר. הדירת חדר הזאת קיימת עד היום, זה ברחוב הרב ורנר בטבריה, יש שם תשטיבלך של אור תורה. בעזרת נשים, זה היה הדירה של רב מוישה קלירס. דירת חדר, איך אפשר לגדל משפחה וילדים, איך אפשר לקבל קהל, לנהל דיונים, דיני תורה, לקבל את הקהל, לעשות צדקות, תפקיד של רב, להציל השוק מידי עושקו. את הדירת חדר מצאו פטנט, לקחו דיקט מעץ, והפרידו את החדר לשתיים. מצד אחד, חדר שינה של הילדים, הרב הרבנית, יש להם מקום שם, ומהצד השני של הדיקט, שם זה היה חדר הלימוד, חדר קבלת קהל, חדר בית הדין, חדר חלוקת צדקה, תפקיד של רב בישראל. האדמור מגור, בעל אמרי אמת, הגיע להקביל את פניו של אמר הדיאטרה, רב מוישה קלירס. אז האדמור מגור יושב ומדבר איתו דברי תורה. אני רוצה להקדים שהאדמור מגור, בעל אמרי אמת, היה מפורסם בכוח תורתו הגדולה. כמו שאנחנו זוכים בדורנו לשמוע ולהכיר את הרב חיים קניאבסקי, שכל שנה מספיק, למעלה מ-80 פעם, הספיק לסיים את כל ש"ס בבלי, ירושלמי, ספרי, ספרה, מכילתא, כל המדרשים, כל הפסוקים, כל התנ"ך כמובן. לא יאומן בשכל אנושי איך אפשר להכיל כזה דבר. זה רב חיים קניאבסקי. כידוע, כל בני ביתו, כל תלמידיו, רב חיים קניאבסקי, הרי כל משפט שהוא אומר זה פסוק או מחומש או מגמרא או מנביא, אין דבר שהוא אומר מעצמו. כל חכמי בני ברק, כל תלמידי חכמים עוקבים מה הוא התכוון בפסוק הזה, מה הוא התכוון במילה הזאת, אין מילה מיותרת אצלו. ככה גם היה אצל אדמור מגור. אדמור מגור היה מספיק במשך השנה, שעס בבלי, הזמן שלו היה קצוב ומדויק, הוא היה מנהיג של רבבות אלפי ישראל בפולין. היה דבר בפולין, פולין התורנית, היה דבר שכולם עקבו לשמוע איזה ביטוי של האדמור מגור, כל איזה ביטוי אמרו, הוא התכוון לגמרה הזאת, כל חכמי פולין, רבי נחם זמבר, רבי יצחק זאב יוצקוביץ', כל חכמי וגדולי פולין היו מספרים, הרבי אמר ככה, הוא התכוון לגמרה הזאת, לגמרה הזאת. זה היה התחביב הפולני. היום יש לנו את זה, ברוך השם, בבני ברק. תחביב בבני ברק, מה רב חיים אמר, הגמרה הזאת, התכוון לגמרה הזאת.
גדול הדור, הרב.
גדול הדור, מרן, רב חיים קניאבסקי. זכינו שהוא חי איתנו. השם יעזור בעזרת השם. שנלך בדרכו, כמו שהוא אומר לנו. נחזור לאדמור מגור. אז היה ידוע שכל מילה שאדמור מגור אומר, יש לזה כנראה גמרא, מקור, הוא לא אומר סתם, כל ביטוי. רב חיים קרייזביר, את רבה של אנטוורפן, סיפר שפעם הוא היה בשבועות, בחג השבועות, שלום, שלום. בחג השבועות הוא הסתובב הוא הסתובב להגיד שלום לרבי מגור עם רמס. אלפי חסידים היו שם, הוא הלך מסביב, ובדרך, חיים קרליזות היה גאון נורא, הוא שאל אותי איזו שאלה על מסכת בחורות, אז אדמור מגור אמר לו בשנייה, שתי תירוצים, הוא אמר לו דבר אחד לפי ספרי בפרשת ראה, ותירוץ שני לפי התוספתא במסכת ברכות. משהו גאוני, זה הכל בשנייה. עברו לפניו אלפי איש. אחר כך פעם שלישית שהוא הלך להיפרד, אז האדמור מגור אמר לו, הוא הקרא אותו, אמר, תירוץ שלישי, בלי להגיד לו שלום. הוא אומר, זאת אומרת, הוא אחז ראש, מי שאל אותו, וכל לא, לא נורמלי. בואו נחזור לסיפור בטבריה. אדמור מגור, בעל אמרי אמת, מגיע לשבת, לכבד את המרא דאתרא, הוא מגיע הביקור שלו הראשון, הוא הגיע עם עשרות חסידים עשירים מפולין, שהוא רצה לשכנע אותם שיקנו קרקעות בארץ ישראל, ובאמת הם קנו והם ניצלו מזה מהשואה. זה היה אדמור מגור, שלח את כל החסידים לגור בארץ ישראל. הוא השתתף בקניית בני ברק, כל הדברים האלה, הוא ראה את הנולד. הלך האדמור מגור, והתארח בביתו של רב מוישה קלירס, זה היה שעת בין הארבעים. הרבנית של רב מוישה קלירס, הרדימה את הילדים, בצד השני של הדיקט בחדר, עזרת נשים של בית כנסת אור תורה בטבריה, ירדים את הילדים, ואדמור מגור יושב בצד השני, דיקט מפריד ביניהם, כמובן כל מילה שומעים, והרבנית שרה להם שיר ערס. כשמרדימים ילדים, כל אמא יהודיה, שרה שיר ערס, שתגדל, תלמד בישיבה, אבא לך ללמוד תורה, תהיה כמוהו, זה שיר של אמא יהודיה. אדמור מגור יושב מצד אחד, ואישה יושבת בצד שני ושרה. אז מוישה קלירס דפק על הדיקט, שהיא תהיה בשקט, כי אדמור מגור נמצא פה. סתם לשמוע קול של שירה, בפרט בגור, שירה בכלל, אישה. אמר לו אדמור מגור עם רמס, ביידיש, תניח לה, כל החיות של אנשים זה בזכות הניגון. משפט שאמר אדמור מגור. אמר מוישה קלירס, הרבי מתכוון לברוכס דפחוף? אמר לו הרבי, כן, גם קידושין למדלד. זה כמו רב חיים קניבסקי כזה. מה, שאלו כל החסידים אחרי שהרבי הלך, מה היה מסע ומתן פה? היה הרבה קודים באמצע, אבל מה הקוד הזה? אמר להם רב מוישה קלירס, יש גמרא במסכת ברכות דף חף, גמרא אומרת שנשים חייבות במצוות עשה שאין הזמן גרמה. אבל מצוות עשה שהזמן גרמה, נשים פטורות. אומרת הגמרא, למרות שנשים פטורות מצוות עשה שהזמן גרמה, אבל במזוזה הן חייבות. למרות שיש בזה דומה קצת לזמן גרמה, מה אומרת הן חייבות? למה? כתוב בתורה שמי שעשה מזוזה, אז יש ברכה, למען ירבו ימיכם. גברי, באי חיי, נשי, לא באי חיי, רק איש צריך לחיות, אישה לא צריכה לחיות. היות שזה כתוב בפסוק הזה, במצווה הזאת, יש סגולה לאריכות ימים, אז ממילא, גם נשים שייכות למצווה הזאת. אומר מוישה קלירס, זה הכוונה של הרבי. אם היה המשמעות, בלי מנגינה, איך היה כתוב? גברי, באי חיי, נשי, לא באי חיי. אנשים לא יכולות לחיות, אבל בזכות הניגון, שקוראים את זה הפוך, גברי בי חי, ביטמיה, נשי לא בי חי, בזכות הניגון הזה, אנשים חיים. כתוב הגמרא, כל החיות של נשים זה בזכות הניגון. ואותו גמרא יש גם בקידוש של המדלד, מקביל, וזה הכוונה של הרבי. סיפור יפה. אבל איך אומרים בשמחת תורה? עד כאן הקפה ראשונה. עכשיו הקפה שנייה. אחד מגדולי ישראל הנודעים בדורות האחרונים זה היה הגאון מצ'יבין. הגאון מצ'יבין היה כבר בצעירותו התפרסם בתור גדול הדור בגליציה. הוא הוציא שוט דובב מישרים עוד כשהוא היה עוד רב בצ'יבין, ופרצה מלחמת העולם השנייה, והוא ברח, הוא ברח, והאישה שלו נפטרה, הילדים שלו נהרגו, היה לו ילדים גדולי ישראל, היה לו חתן, הבן שלו מנחם זמבה, היה לו גדולי ישראל, אבל כולם נפטרו, נשארו לו רק שתי בנות. הוא ברח לסיביר בזמן המלחמה, ובסיביר הוא ברח לבוכרה, בבוכר מאוד כבדורתו, ראו חכם יהודי, גאון גדול, וככה הוא חי כמה שנים בבוכרה. בשנת תשנ"ו הוא עלה מבוכרה לארץ ישראל. הוא הגיע לירושלים בערב פסח, בתקופה של ערב פסח, שכולם טרודים בהכנות של פסח. הוא הגיע עם כובע בוכרי, כיפה בוכרית, לבוש בוכרי, אף אחד לא הכיר אותו, אף אחד לא ידע מי הוא. אבל חוכמת אדם תאיר פניו. הוא התאכסן במלון בווד, בירושלים היה מלון בווד, כך קראו למלון. בעל המלון היה יהודי בר אוריין, הוא הבין שיש פה יהודי של צורה, יש פה בן אדם מיוחד, נראה מאיר פנים, הוא לא ידע מי זה. אז הוא הלך ואמר לחפש כמה מחכמי ירושלים, שיבדקו מי זה הבן אדם הזה. אז הוא פגש יהודי תלמיד חכם גדול, קראו לו רב רפואל קצנלבויגן. הוא אמר לו, הגיע פה איזה אדם מעניין, לבוש בוכרי, לא נראה בוכרי, אבל הוא נראה תלמיד חכם גדול, תבדוק מי זה. רב רפואל קצנלבויגן קרא לחבר שלו, היה לו חבר שמעון אלתר, הוא היה נכד של האמרי אמת. הוא אמר לו, בוא נבדוק מי זה החכם הזה. שתי בחורים ירושלמים, שתי צעירים ירושלמים, אמרו לבעל המלון, תן לנו מטטה ויהיה, אנחנו נסתדר. נחקור, נמצא כבר מי זה. הם דפקו בדלת, והם אמרו שהם מנקים פה של המקום, אז זה ניקה בצד הזה, זה ניקה בצד הזה. באמצע הם מדברים כל אחד בקודים. הוא שואל אותו שאלה, ומה הפשט ברבי קווייגר במסכת הזאת? אז אמרו, לפי הירושלמי שם זה מיושב. הרב מצ'בין היה בצער, הגיע ככה, בלי אישה, בלי ילדים, נשאר לו רק שתי בנות. פתאום הוא שומע שתי בחורים ירושלמים, עוד מנקים ומדברים בכזאת רמה, זה זורק לו ירושלמי, זה זורק לו בבלי. אז הוא התעורר לחיים, הוא התעורר לחיות. הוא התעורר בחיות, אז הוא התחיל לענות ולהתווכח וזה. אז פתאום הרב רפואל קצנלבויגן אומר לו, הסברה הזאת מובעת ברב מצ'בין, אז הוא חייך, אז הם הבינו כנראה זה הרב מצ'בין. הוא אמר להם באמת שזהו הרב מצ'בין, אבל הם ראו שהוא מאוד מאוד שבור. אמר רב שמעון אלתר, מי אני? אני הנכד של האמרי אמס. הוא, הם היו מחותני, היה קצת משפוחת, אז הוא אומר לו, תגיד לי, מי זה הרב? יש לך, אתה נכד של האמרי אמס? תספר לי סיפור עליו. אז הוא סיפר לו את הסיפור הזה, מה שהיה אצל רב מוישה קלירס. שרב מוישה קלירס אמר לו, אמר שבזכות הניגון, החיות של נשים זה בזכות הניגון. אמר הרב מצ'בין, עכשיו אני מבין עוד גמרא מעניינת. אנחנו למדנו את זה פה בליל פורים, את הגמרא הזאת. בשעה אחת בלילה, בליל פורים פה, עשינו סיום למסכת מגילה. בנימין, נכון? מסכת מגילה בדף האחרון כתוב, הגמרא מספרת, אמר רב פאפה, כל הקורא בלי שירה ושונה בלי זמרה, עליו הכתוב אומר, האם נתתי לכם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם? ככה הקדוש ברוך הוא אומר, כל הקורא בלי שמרה, עליו הכתוב אומר, ואני נתת לכם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם. אומר הרב מצ'בין, מעולם לא הבנתי, אין כזה פסוק, אין כזה פסוק בתורה. בתנך כתוב הפוך, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, למה אתם לא לומדים את התורה? התורה כל כך יפה, האם נתתי לכם חוקים לא טובים, משפטים לא יחיו בהם? קוראים את זה. האם נתתי לכם חוקים לא טובים? אז איך הגמרא אומרת שמי שקורא בלי שירה, בלי זמרה, למה כתוב אומר, נתת לכם חוקים לא טובים. עכשיו אני מבין, מי שקורא בלי מנגינה, אז הפירוש של הפסוק הוא, נתת לכם חוקים לא טובים, משפטים לא יחיו בהם. אבל מי שקורא עם מנגינה, אז הוא מבין שאין כזה פסוק. יוצא שכל הקיום זה בזכות הניגון. זה הניגון. הקיום של האישה זה בזכות הניגון. אבל זה האמת, זה לא רק אישה. יש מנגינה, את המנגינה אי אפשר להפסיק. יש סוג של מנגינה. אני אספר לכם סיפור, לא מפורסם, אבל סיפור מעניין. אני זוכה לשבת עם מורי חמי, הרב זילברשטיין, ורב חיים קניבסקי, ביום שישי, אנחנו לומדים. יום אחד, ישבתי אחרי, עליתי עם רב חיים קניבסקי עליו, והרב זילברשטיין עלה לפניו. אז רב חיים קניבסקי אומר לי, והרב זילברשטיין בדרך, הוא ככה שמח, הוא לא, ככה דיבר בלימוד, במנגינה כזאת יפה, עם טעם. הוא אומר לי, תשמע, אתה יודע שכשהציעו את הרב זילברשטיין, חמי הרב זילברשטיין, ורב חיים קניבסקי הם גיסים, החתן הגדול של הרב אלישיב זה רב חיים קניבסקי, ואחריו זה הרב זילברשטיין. אז הוא אומר שכשהציעו, רב חיים סיפר לי, שכשהציעו את השידוך של הרב זילברשטיין לרב אלישיב, אז הרב אלישיב שלח את רב חיים שיבחן אותו. רב אלישיב לא בחן את החתנים, הוא שמח כל החתנים, אמר לרב חיים, הוא בחן את כל החתנים, הוא הלך לעקוב אחריהם, והרב אלישיב שמח עליו. אז אמרו לי שלומד בסלבודקה, הלכתי לסלבודקה, ונכנסתי לעולם של הישיבה, והוא יושב, וישבתי מולו, סדר שלם. וכל הלימוד שלו היה כל הזמן עם שירה, הוא למד עם מנגינה כל כך יפה. אחר כך דיברתי איתו בלימוד, מאוד נהניתי. חזרתי לרב אלישיב, מה שתפס את הרב אלישיב, זה לא מה שדיברתי איתו בלימוד. סיפרתי לו איך שהוא למד עם מנגינה, עם שמחה, והרב אלישיב ביקש ממני שאני אחזור לו על המנגינה. חזרתי לו על המנגינה, הוא אמר, אותו אני רוצה, לפי המנגינה אני לוקח אותו. הוא עצמו למד עם מנגינה. לא יודע איזה מנגינה, כל אחד המנגינה שלו, לכל אחד יש את המנגינה. בלי מנגינה אין קיום. המנגינה זה הקיום, זה החיות של הבן אדם. למה? למה אני מספר? זה לא רק חיות של אישה. אישה ודאי, כל הניגון זה חיות. כוחו של ניגון זה לא רק ניגון לנגן, לשחזר, שזה מגיע מהנשמה, זה הניגון האמיתי. במה דברים אמורים? אנחנו מספרים סיפורים? לא. יש מציאות כזאת. אנחנו בפרשת השבוע נזכה לקרוא פרשת החודש. השנה זה יוצא בדיוק, ראש חודש יוצא בשבת. כפשוטו, החודש הזה לכם ראש חודשים, זה המציאות של ראש חודש, זה פרשת החודש. מה קשר מנגינה לחודש? אספר לכם סיפור. סתם צריך להבין, בתחילת חומש בראשית, רש"י אומר שהתורה הייתה צריכה להתחיל, אמר רבי יצחק, התורה הייתה צריכה להתחיל בחודש הזה לכם, כי זו המצווה הראשונה בתורה. למה התורה התחילה בראשית? כי אם לא הגויים יגידו לעם ישראל, אתם ליסטים, כבשתם את זה, יגידו להם, לא, כל התורה, כל הארץ את ישראל, זה בשבילנו, כל עם ישראל, זה, כל העולם נורד בשביל ישראל. 2000 תורה, 26 דורות, זה בשביל שעם ישראל יקבלו את התורה. אחר כך נכנסים לפרשת שמות. נשאלת השאלה. אז שיגידו, שהאומות יגידו, אז את מי זה מעניין? אם זה המצווה הראשונה, תחיל מהמצווה. התורה זה מצווה, מה מעניין אותנו? גם הרמב"ן שם שואל, הוא לא מבין, מה העניין החודש הזה לכם? יש סיפור בגמרא במסכת שבת, דף קנ"ז, הגמרא מספרת על רב לזר בן ערך. רב לזר בן ערך היה מגדולי התנאים, מתלמידו של רבי יוחנן בן זכאי. חמישה תלמידים היו לו, אומרת המשנה במסכת אבות פרק שני משנה ח', חמישה תלמידים היו לרבי יוחנן בן זכאי, והוא היה מונה את שבחם. רבי אליעזר בן ערך, מעיין המתגבר. מעיין המתגבר, זאת אומרת שכל הזמן מתחדש ולומד בתורה, ומתחדש ומתחדש ובתורה. מעיין המתגבר. אז מעיין המתגבר. אז רב לזר בן ערך הזה מסופר בגמרה, במסכת שבת דף קנ"ז, שהוא הלך להינפש, הוא למד מאוד חזק, והוא רצה להינפש, התחיל בין הזמנים, הלך להינפש. הוא הלך למקום ששם יש מרחצאות, הוא שתה יין טוב ואכל טוב, מצווה להינפש. אומרת הגמרא, הוא שכח את תלמודו, הוא חזר אחר כך לבית הכנסת בפרשת החודש, וכיבדו אותו לקרוא פרשת החודש, ובמקום לקרוא החודש הזה לכם, הוא טעה והוא אמר, החרש היה ליבם. תשימו לב, הוא טעה בשלוש אותיות של זה ריש בית יוד רבי, במקום החודש, במקום דלד שם ריש, ריש רב, במקום הזה הוא כתב יוד, אמר יוד, היה, במקום הזה היה. לכם, ליבם, אותיות רבי. המקובלים אומרים שזה היה, יש בזה רמז וסוד, מה קרה פה? החודש הזה לכם. והוא מאוד התבייש. באו רחבנן רחמים עליו, התפללו עליו שהוא יחזור ויזכור את הלימוד, והוא זכר את הלימוד שלו. דבר ראשון, אני לא מבין. איזה עונש גדול, העונש הכי גדול בהיסטוריה, ביהדות, העונש הכי גדול שאדם נהנה זה הוא שוכח תלמודו. מי אמר לי את זה? הגמרא מסכת סנהדרין אומרת שבן סורר ומורה נידון על שם סופו. מה זה סופו? שבהתחלה הוא אוכל תרתימר בשר, שותה יין, בסוף הוא מלסתם את הבריות, הוא עושה דברים אסורים, רוצח, ובסופו של דבר הוא שוכח תלמודו. אחרי כל הדברים, זאת אומרת, לשכוח את התלמוד זה הדבר הכי הכי נורא והיום שיכול להיות בהיסטוריה. רב אליעזר בן ערך שכח תלמודו. אותו רב אליעזר בן ערך שהיה מעיין מתגבר, שכח את הכל. איך אפשר להבין גם שהוא שכח והוא התבלבל לקרוא פסוק מפורש? אדם שכח את הכל, אבל לקרוא פסוק כבר מתבלבל. אבל השאלה שהכי קשה לי, רבנן התפללו עליו והוא חזר לזכור, זה אני לא מבין. אדם, התפילה יכולה לעזור שהוא יאהב ללמוד, שיהיה דבוק בתורה, אבל בלי ללמוד לא שייך שום תפילה. כל הסגולות שבעולם, אם אדם לא לומד, לא יעזור לו. מסופר על אדמור מסתמר, שהיה קנאי גדול. יש לו קהילה בירושלים, קהילה של עדה חרדית, וקהילה, אחד מהקהילות בירושלים, העדה החרדית, והוא רצה לתחזק אותה, שיהיה איזה, צריך למצוא רב. מי יכול להיות רב? צריך רב שידע ללמוד. אז הוא בחר ברב וייס. היה רב של הקהילה המודרנית במנצ'סטר. היה שתי קהילות, קהילה של החרדים וקהילה של המודרנים. הרב וייס היה קהילה של המודרנים. הוא לקח אותו להיות רב של העדה החרדית בירושלים. שאלו אותו כולם, איך אתה לוקח רב של קהילה של מודרנית בשביל להיות רב של קנאים? אז הוא אמר להם, תשמעו, בשביל להיות קנאי, אפשר ללכת לישון לא קנאי ולקום קנאי. זה יכול להיות. אבל ללכת לישון בלי לדעת ללמוד ולקום לדעת ללמוד, זה לא יכול להיות. אדם לא יכול בלי ללמוד, לא... להיות קנאי, אתה החלטת ככה, אתה יכול מחליט אחרת. נותן לך כסף, זה, אז הוא יהיה כזה. לא נותן לך כסף, אתה יהיה אחר. זה הכל לפי איפה שאתה נמצא, איפה שאתה חי. תקום ככה, תלך לישון. אבל בלי ללמוד, לא שייך להיות... אני צריך מישהו שיהיה רב. צריך לקחת מישהו שיודע להיות רב. קנוי, ילך לישון, לא קנוי, יקום קנוי, זה כבר אפשר לסדר. אז באו רבנו רחמי על רב לוזור בן ערך, וביקשו שהוא יחזור, יחזור לתלמודו. מה השייך? תפילה זה כמו טבע, אבל הוא לא לומד. התשובה היא, החודש הזה לכם, זה משהו אחר. חודש זה בא, כל העניין הזה, חודש מלשון התחדשות. סוד הקיום של אדם זה ההתחדשות. גם הגשמי, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. כל דבר זה התחדשות. מה שהיה מקודם זה לא עכשיו. כל הזמן הקדוש ברוך הוא מחיה כל רגע. גם הקיום הרוחני, אם אדם לא מחיה את עצמו, אז זה נשאר מצוות אנשים מלומדה. יש אנשים שנולדו לתוך חממה, שמתפללים ולומדים, וככה מתפללים והולכים לישון ומתפללים, אבל זה הכל מלומדה, מלומדה. אומר רבינו יונה בשערי תשובה שיש קט של עוזבי השם. קט, עוזבי השם, מי זה עוזבי השם? ותהי אותם עירת אנשים, מצוות אנשים מלומדה. הם מתפללים, אבל ליבם לא איתי. הם מתפללים ככה מתפללים, אבל איפה הלב? איפה ההתחדשות? מצוות אנשים מלומדה. המלומד, הדבר הזה שאתה עושה את זה מצד ההרגל, בלי ההתחדשות, זה קט של עוזבי השם. בצד אחד אתה רואה זקן ארוך, כובע הכי גדול שיכול להיות, חליפה הכי ארוכה, אבל ליבם לא איתי, מתחילים את התפילה, הם נמצאים בהונולולו, הם לא נמצאים פה בכלל. שמים את התפילה, הם חוזרים למרכז. זה הכל מלומדה. הדבר שמסמל את ההתחדשות, זה החודש. החודש זה ירח. קידוש החודש. כל הירח משתנה מחודש לחודש. זה הכל משתנה. כשיש לאדם התחדשות פנימית, יש לו שמחה. אדם חי, אדם צריך ריגושים. איך אדם עושה את הריגושים לפי התורה? כל רגע ורגע קרבת השם. איך אומר דוד המלך? מה הדבר הכי טוב? ואני קרבת אלוקים לי טוב. אתה צריך אבל להרגיש קרוב. אם אדם עושה את הכל במלומדה, אז הוא עוזב השם, הוא לא קרוב להשם. מה זה עוזב? או קרוב או עוזב. קרבת השם זה מי שעושה את זה עם הלב. אומר החפץ חיים הקדוש, כשיגיעו בשמיים, אין מחלקה של ליטאים, חסידים, אשכנזים, ספרדים, מסורתיים, דתיים, אין כזה דבר. בשמיים יש רק שתי דברים. או אנשים עם לב חם, או אנשים עם לב קר. איפה הלב שלך? יש אנשים שהחמימות בלב, זה הקדוש ברוך הוא רוצה. יש אנשים שעושים את הכל, אבל הלב שלהם קר. זה מצוות השני מלומדה. אז רב לזר בן ערך, ודאי המעיין מתגבר. לא הפירוש הוא שהוא שכח את הלימוד שלו. אם הוא שכח את הלימוד לעזור תפילה. אלא הוא הלך קצת לנופש. יוצאים לבין הזמנים, אז קצת עוזבים את את המסגרת, אז כבר יש לנו את החלק של עד שאחר כך חוזרים למסלול, לוקח איזה שבוע, שבועיים, נכנסים למסלול. זה נקרא מלומדה. זה נקרא שחסר את הרגש. סוד הקיום של הבן אדם זה ההתחדשות. ההתחדשות הזאת זה המנגינה של החיים. זה הניגון. כוח הניגון, למה הוא קרוב לכוח התשובה? מה זה תשובה? התשובה זה מתקרב להשם. אני שב להשם. אדם שבלי רגש לא יכול לשוב להשם. אין תשובה בלי שאדם מכיר שהוא צריך לחזור בתשובה. בלי לדעת את ההתחדשות הזאת, זה דוד המלך מלמד אותנו. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש. שבתי בבית השם כל ימי חיי. לחזות בנם השם. ולבקר בהיחלום. לבקר זה ביקור, חד פעמי. אז אני לא מבין. אתה שבתי בבית השם, אתה כל הימי יושב בבית השם, ומה זה לבקר? התשובה היא, אחת שאלתי לשבת בבית השם כל ימי חיי, לא לצאת החוצה, רק בית השם, בלי להפסיק, בזמן, בין הזמן, עם כל הזמן, בית השם. אבל לבקר שכל הזמן זה ירגיש כמו ביקור, שזה חד, כל פעם זה פעם מחדש, כל פעם זה מחדש. אני חייב לספר לכם סיפור על גיסי, מרן הרב קוק מטבריה. גיסי, מרן הרב קוק, מחבר מאות ספרים, הוא חיבר. כמעט כל שבוע יוצא ספר. יש בית דפוס בחולו שפשוט מדפיס לו קבוע, כל שבוע ספר חדש יוצא. יש לו, כשהוא יושב ולומד, יש לו שלוש אנשים שכותבים, כל אחד חידושים אחרים, כל שבוע, כל אחד מוציא ספר אחר. על השעס, על התורה, על התפילה, כל הזמן, מעיין המתגבר. אבל איזה מנרח, מעיין המתגבר. הוא שלח את הספרים שלו למורי חמי, הרב זימברשטיין. יש קבלת קהל, אני זוכר לפני שם, 10 שנים ישבתי שם בקבלת קהל, לעשות שימוש אצל חמי בהלכה, מרות, כל מיני דברים. ויש גבאי, הגבאי של הרב זילברשטיין בקבלת קהל בבוקר, זה הצייר המפורסם יוני גרשטיין. יוני גרשטיין הצייר, הוא הגבאי שם. אני רואה אותו בקבלת קהל כל הזמן פותח את הספרים של הרב קוק והוא סוגר כל יום. אמרת לו, מה אתה רואה שם כל כך הרבה? הוא אומר, אני לא פותח את הספר, אני פותח את ההקדשות. הוא כותב כל ספר הקדשה, אמרת לו, מה מיוחד? כל הקדשות זה אותו הקדשה, למורי חמי הגאון שליטה. מה כתוב פה? הוא אומר, אתה לא מבין, בוא אני אסביר לך. אני הרי צייר, בשביל ללמוד ציור למדתי גרפולוגיה. גרפולוגיה, לומדים את הכתיבה של הבן אדם, לדעת האופי שלו. מרכזי סוג, כתב בחיים לא נתקלתי. תשים לב, כך הוא אומר לי. כותב אות, והאות השנייה מעל זה, קופצת, יותר גבוה. הוא אומר, זה סוג בן אדם שמרגע לרגע הוא שואף להיות יותר. מי הכתב הראשונה? הוא כותב מילה אחת. מי האות הראשונה? עד האות השנייה הוא כבר קופץ להיות יותר גבוה. אדם שיש לו שאיפות, הוא יכול להגיע גבוה. אדם שאין לו שאיפות, איך אמר רבי ישראל סלנטר? אני שאפתי להיות כמו הגאון מבילנה, יצאתי רבי ישראל סלנטר. אדם בלי שאיפות, אין לו קיום. אבל הזכרנו מקודם, אני רוצה לספר לכם סיפור. סיפור מעניין. הייתי אחד יום שישי אצל מורי ורבי שר התורה גדול הדור קודש הקודשים רב חיים קניבסקי. יושב לומד עם חמי מרן הרב זילברשטיין שליטה. אבל זה בשביל מספר לו פתאום סיפור. מספר לו סיפור על איזה ראש ישיבה. אחר כך רב חיים קניבסקי אומר לי, זה לא ראש ישיבה, זה הכוונה זה חמיך, זה סיפור עליו. שאלתי אותו אם הוא אמר לי זה נכון. הוא אומר שהיה פעם ראש ישיבה, כך הוא מספר לרב חיים קניבסקי, היה לו ראש ישיבה שנסע עם האישה שלו במונית. הם עצרו ליד תחנת דלק, והיה אחד שתדלק שם. אמרה האישה של הראש הישיבה, אתה יודע שאתה מתדלק כזה, הציעו לי. בתור, כשהייתי צעירה, בתור חתן, הציעו לי את המתדלק הזה. איזה נס, שלא התחתנתי איתו. ככה מספרת לראש הישיבה. נס שהתחתנתי איתך ולא איתו. אמר ראש הישיבה, ככה מספר הרב זילברשטיין לרב חיים קניבסקי, שאמר ראש הישיבה לאישה שלו, מה פתאום? אם היית מתחתנת איתו, הוא היה ראש הישיבה, ואני הייתי מתדלק. ככה הוא אמר את זה לרב חיים קניבסקי. אמר, אני זוכר, וזה הלשון, רב חיים אמר לו, עבדה, זה מדרש מפורש, בראשיס פסקי יותחס, פרק יותחס פסקי א', הוא פתח לו מדרש, הכל בעל פה, מלמד שהכל מן האישה. הכל מן האישה. מה הסיפור בזה? אחר כך אחרי שרב זילברשטיין הולך, אז אמר לי, רב חיים, זה לא ראש ישיבה, זה הכיוון, הכוונה זה עליו, אני מכיר את הסיפורים. מה זה מלמד אותנו? עם אדם, אני אספר לכם עוד סיפור שהייתי אצל רב חיים קניבסקי, פשוט אני לא יכול להפסיק מהסיפור. הייתי אצלו, בקבלת קהל, מגיע בן אדם, ואומר, הרב, יש לי קשיים עם הסכנסה, ויש לי קשיים מהארנונה, ו... הרב חיים אמר לו, כל המקבל עולה בול תוירו, מעביר עם עולה בול מלכו יויס. הרב, אני לומד כל היום, סדר א', סדר ב', סדר ג'. רב חיים שאל אותו, אתה עושה עוד משהו? הוא אומר, אני לומד כל היום, אתה עושה עוד משהו? זה לא רוח הקודש, זה רב חיים קניבסקי. אז הוא אומר לו, כן, אני בין הסדרים, אני כותב סתם, אני כותב ספרי תורה, מזוזות. אז אתה לא נקרא מקבל אולטוירו. אמר, מה זה אולטוירו? אני לומד כמו כל האברכים. תביא מדרש, פרשס נוסוי, פתח את המדרש, פתח את המדרש, כתוב במדרש, כל המקבל אולטוירו בלבד, מעבירים אליו אול מלכויוס, הבלבד. אז מה הגאונות? הגאונות הוא שכששואלים אותך בזמן הזה, אתה זוכר את המילה בלבד, כתוב במדרש פרשס נוסוי. בלבד. הוא לא זכר אז שיבואו לשאול אותו באותו זמן. מה ההסבר בזה? ההסבר בזה, אם זה החיות, אם זה ההתחדשות, אם זה הניגון, אותו אדם לומד אותו גמרה, אותו מדרש, אבל הוא חי בזה, זה החיים שלך, זה השאיפה שלך. השאיפה, הפירוש הוא, לא שאיפה גשמית של קריירה, שאיפה שהתורה תנווט אותי, שיהיה לי טעם בתורה, שאני אהיה שמח בתורה, שאני ארגיש ניגון בתורה, שאני לומד, אני אהיה שמח. זה ההתחדשות. ההתחדשות של זה, כשאדם שמח, גם הכוח הנתינה שלו הוא יותר טוב. אז מילה גם החיים שלו טובים. אדם מחפש, כל בן אדם רוצה חיים טובים. מי לא רוצה חיים טובים? אבל הוא הולך בדרך השם, בדרך התורה, אז הוא מקבל, הקדוש ברוך הוא נותן לו את כל ה... אני אדם שחי כל הזמן בתורה, לא דורשים מאיתנו להיות משונים ולעשות דברים, רוצים להיות, לחיות את התורה. מה זה לחיות את התורה? אני מעיד עדות נאמנה שהייתי אצל רב חיים קניבסקי, עדות, אני אספר לך לסיפור לפני כמה זמן, לפני כמה שבועות. רב חיים נמנם, מתוך הנמנום הוא חוזר על כל הגמור בסנד בנוזיר דף סמך בייס, בעל פה, בעל פה, בעל פה. פתחתי גמרה, הוא אומר את זה בעל פה. זה לא יומן, זה לא, והוא לא אוכז מסכת נוזי בסדרים שלו. מה זה אומר לנו? זה אומר שאדם שחי, שיש כזה מושג, שיש אפשרות להיות בן אדם ולדעת כל התורה כולה. זה לא דבר גדול, זה לא דבר ריק מכם. זה לא בשמיים מי. בפיך ובלבבך לעשותו. אדם רק צריך לרצות. זה ההתחדשות שאנחנו עכשיו נמצאים בחודש ניסן. חודש ניסן זה גם חודש שהקדוש ברוך הוא מתקרב אלינו. השם מתקרב אלינו, זה חודש של ניסים. כל החודש הזה, החודש של חודש ניסן, מתחיל, אנחנו אומרים בהגדה של פסח, יכול בראש חודש. זאת אומרת, היה צד לומר שצריך להגיד את ההגדה של פסח וסיפור יציאת מצרים כבר מראש חודש. נשאלת השאלה, אבל הם יצאו רק בליל הסדר, אז לא זה ראש חודש. משבת הזאת אנחנו יכולים להתחיל את ההגדה של פסח. אז אומרים, ההגדה של פסח בשבת הגדול, בסדר. אבל יכול מראש חודש, מה הקשר של יציאת מצרים מראש חודש? למה לא מאדר? התשובה היא, עם ישראל במצרים היה בשתי סוגי שיעבודים. היה שיעבוד של הגוף ושיעבוד של הנפש. המצרים שיעבדו בחומר ובלבנים, עבודת פרך, אבל המטרה המרכזית שלהם היה להשפיל את הנפש, לדרוס את הנפש, להרוס את כל הייחודיות של עם ישראל, שזה הקדושה וטהרה. ובאמת עם ישראל היו במתת שערי תאומה. אבל במצווה הראשונה, החודש הזה לכם, כשעם ישראל מקבלים מצווה, יש להם כבר כוח מעל המצרים. מה המצווה של החודש? החודש הזה אתה כבר מרומם, אתה כבר לא כמו הבהמה. אתה אדם מרומם, יש לך, אתה כבר משהו רוחני, אתה דבר נעלה. השעבוד הגוף, באמת, עם ישראל יצאו בליל, אז התחיל יציאת מצרים, קריאת ים סוף. קריאת ים סוף זה ידידים העברת, כבר עם ישראל נהיו ידידים. מי ממתת שערי תאומה, איך נהפכו להיות ידידים? תוך יום יומיים. אז המקובלים קוראים לזה, יש איזה עניין תלת גוי תלת, יש כל מיני עניינים על פי קבלה, אבל על פי פשוטו של דברים, איך שאנחנו מבינים את הפסוק, הפסוק אומר לנו את זה. המצווה של החודש הזה לכם גרמה את ההתחדשות הזאת. כשלאדם יש עתיד, יש עתיד, יש לו שאיפה לדברים רוחניים, הוא קבל מצווה. כבר לא משועבד לאף אחד. אתם חושבים שאתם משועבדים למצרים, אתם כבר לא משועבדים. יש לך כבר, כמה שישלטו עליך, לא ישלטו עליך. יש שאלה מעניינת ששאלו את הרדבז, בתשובת הרדבז בחלק א' סימן תפשין סמכתת, שאלו את הרדבז שאלה מעניינת. סתירה, יש בתורה שתי פרשיות של תוכחה, פרשת בחוקותיי ופרשת כי תבוא. יש הבדל בין הפרשיות. פרשת כי תבוא, יקחה השם, ייתן השם, כל 98 קללות פרשת כי תבוא. פרשת בחוקותיי יש גם קללות, אבל בסוף יש ברכה. ואף גם זאת ביותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם, אני השם אלוקים. יש נחמה בסוף פרשת בחוקותיי, יש נחמה בחומש ויקרא. בחומש דברים, פרשת כי תבוא, אין נחמה. יקחה השם, ייתן השם, האפולים, הכל ירדפו אחריך, אתה תברח, ואין מכרו אתכם לעבדים לשפחות, ואין קונה. זהו. אחר כך, אלה דברי הברית אשר דיבר השם למשה בערבות מואב. איפה הברכה? למה פה זה מסיים בברכה, ופה זה לא מסיים בברכה? כידוע, הרמב"ן אומר, כתוב בזוהר, שפרשת בחוקותיי זה כנגד המכות שהיו בבית ראשון, חורבן בית ראשון. פרשת כי תבוא זה כנגד החורבן של בית שני, שאנחנו היום עדיין שקועים בחורבן בית שני. אז זה נורא. והיום על חורבן בית ראשון היה ברכה, היום אין ברכה. שאלו את הרדבז את השאלה הזאת. אז הרדבז בתשובה בחלק א' סימן תפשין סמכתת אומר תשובה מעניינת. הוא אומר תשובה על פי קבלה, וזה דבר פשוט מאוד. הוא אומר שיש הבדל בין הפסוקים, בין הכללות שבפרשת כי תבוא לפרשת בחוקותיי. פרשת בחוקותיי זה כתוב שם אלוקים, אלוקים זה מידת הדין. אחרי שהכללה זה בצורת דין, שם צריך ברכה בסוף. אבל בפרשת כי תבוא, יקחה השם, ייתן השם, השם זה שם, זה שם של רחמים, י' ק' ו' ק'. שם זה עצמו חצי נחמה. משל למה הדבר דומה? אחד הלך ביער, במדבר יחד עם אבא שלו, והוא נעלם, אבא שלו נעלם, הוא בוכה, איפה אבא? פתאום קבל סתירה מאחורה, איפה ברחת לי? הוא לא מעניין אותו הסתירה, עיקר ברוך השם, אבא שלי מצא אותי, אני כבר ליד אבא שלי. אז נכון שהוא קיבל סתירה, אבל זה חצי נחמה, הסתירה הזאת זה חצי נחמה. אבל כשאדם מקבל כללה בלי נחמה בסוף, כללה חזקה, שם צריך נחמה. בפרשת בחוקותיי זה אלוקים, זה מידת הדין, שם צריך נחמה. אבל מכה שמקבלים, אתה יודע, שמקבל מאבא, זה נחמה. והאמת היא שהתירוץ הזה של הרדבז מרומז בגמרא במסכת חגיגה דפי. הגמרא מספרת שרבי יוחנן, כשהיה מגיע לפסוק בפרשת ניצבים, בצעו צרות רבות וצרות, אומר, עבד שרבו מצר לו, כלום תקנה יש לו? אני לא מבין, למה דווקא עד שם הוא פתאום התחיל לבכות? מה עם כל הכללות של פרשת כי תבוא? שם הוא לא בכה. התשובה היא כמו שאומר הרדבז, כשזה יקחה השם, זה שם השם, אז אתה כבר יודע שמי נותן את המכה, אז אתה כבר רגוע. אבל תדעו לכם שאת השאלה הזאת ששאלו את הרדב"ז, כתוב בזוהר חדש, פרשת כי תבוא, את השאלה הזאת. כתוב שבזמן, כתוב שם בזוהר חדש, את כל הסיפור שרב שמעון בר יוחאי ברח למערה בפקין, ליד פקין, הוא ורב לזר, הבן שלו, והם היו שם, לא היה להם בגדים, הם התמנו בתוך חול, וככה 13 שנה, הם כאילו להם סודות התורה. באותה תקופה שהם היו במערה, חכמי ישראל בבית המדרש התקשו בקושייה הזאת. למה בפרשת בחוקותיי מסיימים בברכה, ובפרשת כי תבוא לא מסיימים בברכה? הם כתבו את השאלה הזאת באיגרת, קשרו את זה ליונת דואר, והשביעו אותה בשם השם. תלכי לרב שמעון בר יוחאי, ותניחי לו את המכתב. אומר בזוהר חדש, היונה הגיעה, רב שמעון אומר לבן שלו, תראה מה הגיע אלינו משמיים. הגיעה יונה עם פתק. שם את השאלה מובה, השאלה שחכמי בית המדרש שואלים, למה פרשת בחוקותיי מסיימת בברכה, פרשת כי תבוא מסיימת בלי ברכה? הם פתחו את זה, הם לא ידעו את התשובה. הם התחילו לבכות, שתיהם. כשזה כואב, הקושיה כואבת, הם בכו. ובאמצע הבכי התגלה אליהם אליהו, מהזוהר החדש. הוא אמר להם, רב שמעון בר יוחאי, שפיל לסייפה דקרא, תסתכל בסוף הפסוק, ומכרו אתכם לעבדים לשפחות, ואין קונה, אלה דברי הברית. זה מה שכתוב שם. מה פירוש בזוהר החדש? התשובה בזוהר החדש, התשובה, הביאור בזוהר, זה רב שמעון בר יוחאי לשיטתו. תשמעו דבר מעניין. יש מדרש רבה, במגילת אסתר, בפתיחה למגילת אסתר, כל אחד מהתנאים דרש את התקופה של מגילת אסתר על פסוק אחר. רב שמעון בר יוחאי דורש את הפסוק, את התקופה של מגילת אסתר, דורש את זה על הפסוק, ומכרו אתכם לעבדים ולשפחות, ואין קונה, אלה דברי הברית. למה אין קונה? לפי שהקניתם עליכם דברי הברית. כך אומר רב שמעון בר יוחאי. אז בוא נתבונן, מה כתוב פה? אומר רב שמעון בר יוחאי, זה כנראה בנוי על הגילוי אליהו, שאליהו גילה לו, שפה התשובה על השאלה של הסתירה. אתם חושבים שמוכרים אתכם לעבדים לשפחות. אתם תדעו לכם שזה רק מוכרים את הגוף. את הגוף אפשר למכור, אבל את הנפש אי אפשר למכור. למה? כי הנפש, לפי שהקניתם לכם דברי הברית, אחרי שעם ישראל קיבלו עליהם את דברי הברית, אז אתם כבר קנויים לקדוש ברוך הוא. שום אומה בעולם לא תשלוט על הנפש שלכם, יכולה לשלוט על הגופים. זה הברכה. הברכה היא, אתם חושבים, מכרו אתכם לעבדים לפחות, אבל תדעו לכם, אחרי שקיבלתם את התורה, אלה דברי הברית, אחרי שקיבלתם את הברית, הגמרא אומרת מסכת קידושין דף רב ג', שאוזן ששמע בהר סיני, כי עבדי הם, הלכה להיות עבד לעבדים, תרצה. אחרי שאנחנו כבר קיבלנו על עצמנו בהר סיני, אנחנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, עבדי הם, כל האומות שישלטו, ישלטו על הגופים, אבל לא על הנפש. אנחנו, עם ישראל זה נפש, נפש של הקדוש ברוך הוא. אם אדם יודע את הרוממות של הנפש, אז הוא כבר נמצא מעל. זה עצמו שחרור מהגאולה. אדם נמצא, יכול למצוא בכל התינופת, בכל המקומות, אבל הוא יודע, הוא נמצא במצרים, בממתת שערי תומה, הוא עדיין עוד לא ניגל, אבל יש לו את המצווה, החודש הזה לכם, ההתחדשות. התורה גילתה לנו את הסוד של ההתחדשות, זה הסוד של הניגון, הסוד של אהבת השם, לא יהיה, אל תהיה יראת השם, מצוות השם, מצוות אנשים מלומדה. אם אדם עושה את זה מהתחדשות, עם רצון, עם שאיפה, עם ייעוד, הרופאים אומרים שיש הבדל בין רופאים, בין חולים שומרי תורה לחולים שלא שומרי תורה לגבי אריכות ימים לפני החגים. חולים סופניים שמגיע לפני חג מאריכים ימים אחר כך. הם רוצים, יש להם שאיפה לעבור את החג. זה דבר ברור, דבר מקובל. היה שאלה אצל מורי חמי, מרן הרב זילברשטיין, לפני הרבה שנים. היה אמא שהייתה חולה סופנית, והיא רצתה, ובחול המועד סוכות אמרו לה הרופאים אמרו למשפחה שהיא לא תשרוד, והיה לה בת שהיא צריכה להתחתן. אז הם רצו שלפחות לעשות החתונה בכל המועד. אבל יש הלכה, כתוב במשנה במסכת מועד קטן דף ח', אין מרבים שמחה בשמחה, כתוב גם באבן העזר סימן סמך ב', גם באורחיים ותוף קוף חוף ת', שלא לא נשים נשים במועד. באו לשאול, אולי לעשות רק את החופה בלי הקידושי, פעם בזמן הגמרא עשו את זה. אז מורי חמי הלך לשאול, ורמת לחנן היה אחד מגדולי הדור, היה רבי מיכל פיינשטיין, הוא אמר, לא משנה מה שזה, מה נעשה? בוא ניקח ספר תהילים שתאריך ימים. אורך השם יריך עמד חנוכה, ועשו את זה אחרי. הרופאים אמרו, מה הסוד? אמרו, כוח התפילה. שלאדם יש שאיפה, החיות זה שאיפה. אנשים שגם נמאס להם מהחיים, אבל הכוח של החיות, יש שאיפה לחיות. יש את הכוח של לאדם שיש לו שאיפה, אומר שלמה המלך, חכם מכל אדם, רוח איש תחלקל מחלהו. לאדם יש שאיפה, אז זה מחיה אותו. אני רוצה לספר שאלה בדיני ממונות. יותר נכון, שאלה בהלכות צדקה, אבל אנחנו גם... יש שם רופא, מחלקה פנימית בבית חולים מלאה.
מרבה צדקה, מרבה שלום.
או, פסוק, נכון. מחלקה פנימית בבית חולים מסוים הייתה מלאה. הגיע יהודי חולה, הוא ביקש להתאשפז במחלקה. המנהל מחלקה אמר לו שהיא מלאה, שילך לבית חולים אחר. אבל החולה רוצה דווקא את הבית חולים הזה. למה? יש לזה שם טוב. הוא רוצה את המקום הזה. קרוב לבית, הילדים יכולים לבקר אותו. אומר הרופא, אתה יודע מי אני? אומר החולה, אחד העשירים הכי גדולים במדינה. אם אתה מקבל אותי למחלקה פנימית, אתה תוכל בעתיד לקבל הרבה חולים. אני בונה לך בניין אשפוז חדש. שואל הרופא, מה אני עושה? האם מותר לשחרר חולה לבית שלו כדי שהמתאשפז נוכל להשפז את החולה החדש, אבל נרוויח בעתיד הרבה מקומות אשפוז? מה דעת תורה? אז אני לא מזיק, אני שולח אותה הביתה עם טיפול. או, אם זה לא, לא מדובר פה בנושא שמזיק, שסכנת חיים.
מקבל המשך טיפול.
המשך טיפול. אז אני אגיד לך סיפור, שבשנת תפשיל חבזיין, זה שמענו מבזרי לאוירבך, הדוד בזרי לאוירבך סיפר שבשלמזן לאוירבך, אבא שלו, בשנת תפשיל חבזיין, היה מלחמת ששת הימים, הוא היה מושפז בשערי צדק. הוא היה בהדסה עין כרם, הוא היה מושפז. והיה פחד גדול במלחמה, אז פחדו שיהיה הרבה פצועים, אז הנהלת בית חולים הורתה לשחרר את כל החולים שיכולים להסתדר בכוחות עצמם, לקחו אחות הביתה, אבל שיהיו בבית. לקבל פצועים שעדיין לא היו, עדיין לא היו לפנינו, אבל חששו, היה פחד בתוך, בכל היישוב היה פחד מהמלחמה, מלחמת ששת הימים. השאלה היא, איך היה מותר לשחרר? הרי יש חולה לפנינו, הרי בזמן רגיל הוא היה מושפז. איך משחררים הקמה? על סמך שאחר כך יהיה הרבה חולים. צריך להבין את זה. אני רוצה לספר סיפור. הוראה מעניינת של הרב רב חיים מבריסק. אתם יודעים שבבריסק פיקוח נפש, דבר הכי נורא והיום. שם מקפידים, כל דבר זה ספק פיקוח נפש. אחד מתושבי בריסק כתב בצבא שלו, שהוא מקדיש את הרכוש שלו למצווה הכי גדולה שיש. הרב עכשיו צריך להחליט מה זה המצווה הכי גדולה שיש. באו העסקנים ואמרו לרב חיים, בריסק חינכו שהדבר הכי חמור זה פיקוח נפש, מצווה הכי גדולה זה בית חולים. ניקח את הצדקה ונבנה מזה בית חולים. המניין בית חולים היהודי שם היה מצב מאוד גרוע. אז כל השואלים היו פתוחים. אחרי שאנחנו יודעים שרב חיים בריסקר, אצלו העניין של פיקוח נפש זה נורא נורא, זה הדבר הכי חמור, הרי פיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. הצלת חיים, כל הצלת חיים, אז זה דוחה גם תלמוד תורה. על ההפתעתם, אמר להם רב חיים קניבסקי, אמר להם רב חיים בריסקר, אמר להם ככה, שיעבירו את התרומה לתלמוד תורה. למה? הוא אומר, לא בגלל שכתוב מסכת מגילה שגדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. למה? כי אם פיקוח נפש עומד לפנינו, אז פיקוח נפש דוחה תלמוד תורה. אלא אומר רב חיים בריסקר, אומר רב חיים בריסקר, שהחולים שעכשיו נמצאים לפנינו, התרומה לא תעזור. כי עד שיבנו את הבית חולים, להם כבר זה לא יהיה. אז מה? עד שיגמרו את החידוש של הבניין, הם כבר יתרפו בעזרת השם. בשביל חולים שיהיו אחר כך, אז זה לא נקרא פיקוח נפש של עכשיו. זה לא פיקוח נפש לפנינו. אבל תלמוד תורה זה צורך של עכשיו. כי אם לא נרחיב את התלמוד תורה, הילדים לא ילמדו. אז
עכשיו זה לא יעזר.
החולים שיהיו, הם עוד לא חולים, אבל אם אנחנו עכשיו נעשה לי לימוד תורה, זה יציל את שלא יהיו חולים אחר כך. נכון, נכון. זה סיפור, לא, זה סיפור ידוע שהרב חופץ חיים כך אמר. חופץ חיים אמר שיתרמו לאחד, למיטות, לישיבה, כדי שלא יהיו מיטות בבית חולים. כך חופץ חיים אמר. אז אולי גם בסיפור שלנו, יש חולה ששוכב בבית חולים, למרות שאם ישחררו אותו, השחרור יועיל להרבה חולים אחר כך, שיהיה הרבה מקומות, אבל החולים של העתיד הם לא לפנינו, החולה הוא כעת לפנינו.
הוא מדבר על ירושלים.
או, על ירושלים. יכול להיות שיש הבדל בין הסיפור של רב שלמה נוירבך לסיפור שלנו. שם, נכון, במקרה רגיל אדם צריך להיות מושפז בית חולים, אבל במקרה חירום זה אחרת, זה כמו שאין לפנינו מיטות, כי הרי צריכים את אם יהיה פצועים יהיה לפנינו. אז באמת, אם חולה שיכול להשתחרר להתפל בבית כמו שצריך, אז אולי אפשר לשחרר אותו כדי להועיל לחולים אחרים. אני רוצה לסיים בסיפור. זמן מלחמה כתוב בספרי דברי רב, יש פירוש של רב דוד פרדו, הוא אומר, זמן מלחמה זה מצב אחר. זה מצב אחר. כן. הוא מסביר למה כתוב שבזמן מלחמה צריך מאוד להיזהר על צניעות. כתוב בתורה שלא יראה בך ערווה דבר, כי זמן של מלחמה זה זמן של, לא רק זמן, מצב רוחני קשה. זמן של מלחמה צריך להקפיד על כל דבר שגם ביום יום לא מקפידים עליו. אני רוצה לסיים בסיפור, יש יהודי צדיק בירושלים, לגבי השיר, אז התשובה היא, אני אומר, אם החולה במצב שאם היה שעת חירום היו משחררים את החולה הזה לבית שלו, אז אפשר לשחרר כדי להועיל שיהיה אחר כך הרבה מיטות. אבל נסיים סיפור מעניין על יהודי יקר בירושלים, קוראים לו הרב גבריאל פפנאים, הוא המנהל של בית החלמה ליולדות טלסטון. פנתה אליו אישה ואמרה שהיא רוצה לשמור מקום ליולדות, יש לה בת שהיא צריכה ילדה, היא רוצה שהיא תהיה שם בבית החלמה ליולדות. הוא אמר, אני מצטער, הכל תפוס. מתקשר, הכל תפוס. היא אמרה, תראה, אני כתבת בעיתון, אני אעשה לכם כתבות חיוביות. כדאי לך, זה שווה השקעה, פרסומת. אמר, גבריאל פפן, אני אשלם לך כסף שלא תפרסמי אותי. אבל אם את כבר רוצה לשכנע אותי שאני אעשה פרוטקציות, אני אספר לך סיפור שלפני תקופה. התקשר אליי בן אדם, הוא נקב את השם שלו, הוא אומר, אני אחד מהשירים הכי גדולים בעולם, ואני רוצה חדר בשביל הבת שלי שילדה. אמר, הרב פפנאים, אני אבדוק. היא בדק, הכל תפוס. אמר לו, אתה יודע מה, אם אתה נותן לי, אני מקים לך אגף חדש על חשבוני. אמר, אני אבדוק, אני לתלי אין פרוטקציות. שלח את המזכירות שהתקשרו לכל הילדות שהזמינו, האם יש מקום פנוי? האם ביטלו את זה? לא ביטלו. הוא חזר אליו ואומר, אני מבטל. אני לא מבטל אף אחד, אני לא מוציא אף אחד. אני מבטר על כל האגף שתיתן לי, אבל אני לא מוציא אף אחד שהזמינה. אצלי אין פרוטקציה, אפילו במחיר של הפסד. זה נקרא קידוש השם. יהודי שמקדש שם שמיים, מתנהג לפי התורה, לא מקדים אחד, יש דיני קדימה, יש תור. זה התשובה, זה פתרונות, אבל פי הלכה, באמת, אדם לא... אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה של זמן. אדם יודע מה זה זמן, מעריך את הזמן, זמן של יציאת מצרים, זמן של, צד אחד יש זמן של, של נכנסים להכנות לפסח, אז יש לפעמים לחצים בבתים, צריכים לנקות את הבית, צריכים ל... זה גורם לחץ. אבל אם אדם חי לפי הערך של התורה, לפי אהבת התורה, אז כל הדברים האלה זה מגיע בשמחה, ובעזרת השם שנזכה לחוג את הפסח בדיצות, בביאת משיח צדקנו, מהרה בימינו אמן.
אמן.